פסקה ח' עמוד נ"ז, מידות הראיה, ערך אהבה. אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, מצאנו מצבים מופלאים של צדיקי עליון שהם רשאים בפועל להראות דוגמה של אהבת הרשאים, של נתינת יחס, כן, אוהב מתוך התמקדות בנקודת הטוב שברשאים, מה שלגבינו יחשב אבון, מה שלגבינו יחשב פשע, מה שלגבינו יחשב כמכניס צלם להיכל. אנחנו לא במדרגה הזו, אנחנו צריכים לתת ביטוי יותר לצד של מחות תמחה, מאשר לצד של אהוב תאהב. ההתמודדות שלנו עם מציאות הרע בעולם היא מחייבת יחס הרבה פעמים יותר דיני, יותר של הסתייגות, יותר של היבדלות, היבדלו לכם מן ההדה הרעה הזו. אף פי שהרב מציב לנו פה את האידיאל, כפי שהוא האידיאל של היהדות, כפי שהוא בא לידי ביטוי במדרגות הצדיקים העליונים בפסקה ו', כן, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים, אף שזה חובתו של כל אדם בישראל בתיאוריה מצד האידיאל, אבל הצדיקים הגדולים שקורא להם הרב פה, הצדיקים הגדולים העצומים האלו, הם מוצאים את זה לפועל כבר בחייהם, כן? זה ייחוד נשגב, זה ייחוד, כן? הם ראויים לייחוד הזה, כן? אלא שכדי לייחד את הייחוד הזה, לייחד את הייחוד המופלא הזה, להחזיר את עמלק לשורשו, צריך כוח גדול וטהרה עצומה. אז אנחנו לא שייכים לזה בפועל. אנחנו מנסים ללמד זכות על חבר שלקח עיפרון בלי רשות. זה קטן, זה המקומות שלנו, כן. אבל יש תופעות של רע ששם אנחנו צריכים להתייחס באופן אחר, יותר ביקורתי, להשאיר מקום לאידיאל, בבחינת מתי תבוא לידי והקיימנה. צריך להשאיר מקום לאידיאל, איזו פינה חמה בתוכנו חייבת להיות ביחס לאידיאל העתידי, מדי, אבל ביחס לאידיאל של אהבת כל האדם, כמו שרב, אבל צריכים לדעת ש... בכל אופן, לכן אומר הרב, אף פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל. אגב, זו סתירה, כי איך אפשר להגיד לפעמים? הרי רב אמר לנו בכל הפסקאות, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, וכולי, אהבת כל המעשים כולם, אהבת הבריאות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אז מה זה לפעמים? אלא זה ההבדל, כן? זה ההבדל בין בפועל לבין בעיקרון. לפעמים בפועל, כי בפועל זה לא שייך לכל אדם ואדם לאהוב את הרשעים. זה לא שייך. אם אתה תנסה לשבת על כוס קפה עם המלאק, הוא יהרוס אותך. ולהבדיל אלפי הבדלות, אם אתה תתעקש דווקא לשבת עם החבר שאיתו רקעת בדיסקוטקים ואיתו הסנפת, ותתעקש דווקא לשבת איתו עכשיו, בשעה שאתה עדיין מברר את עולמך הפנימי, חטאת, נפלת, ויסחוב אותך, לא בכוונה אפילו. עצם נוכחותו, עצם האנרגיה שהוא משדר, כן? עצם האווירה העברית, והעבריינית של מעשה העבר שלכם, היא כבר סוחבת אותך לשם, לא צריך להגיד מילה אחת. עד הרבה יכול להיות שאפילו מתכוון לטוב, יכול להיות שאפילו מלטף לך את הפאות, יכול להיות שהוא מסתכל לך ואומר, וואי, זה אור שלך בעיניים, אבל אתה נפלת. יכול להיות. אז ביחס, כן. אפילו, שימו לב, אפילו, במציאויות כאלו, של חברי עבר, אני יכול להרחיק לכת ועוד יותר לומר לכם מזה, אפילו בני משפחה לפעמים, אנחנו לא מטיפים חס ושלום, לניקור ולא להיבדלות ולא ודאי לא להיפרדות והתנתקות, אבל לפעמים אפילו בני משפחה אנחנו צריכים לדעת שאין לנו את התהרה ואת הכוח לייחד ייחודים עם בני משפחה. מה אתם לא יודעים? אנחנו לא יודעים את זה? זה לא נוח ולא נעים להודות בכך, מאוד לא נעים לשים את הגבולות האלו ויבדיל עליכם הפרוכת, כן? לא נעים לשים את הגבולות האלו, זו הרגשה לא נעימה, בפרט שבאופן טבעי, כן? האחווה בתוך המשפחה וכולי, באופן טבעי אנחנו קשורים. נו. אבל לפעמים צריכים לשים את את המסכה הזו נגד חיידקים כשבאים להיפגש עם. מה לעשות? אנחנו לא שם, לא במדרגה הזו. כן? לכן אומר, לפעמים. כן? אם כן. אף על פי שלפעמים, כמו שאנחנו רואים אצל הצדיקים הגדולים, אהבת הבריות מקפת היא את הכל, והצדיק לא צריך לחשוש כלל וכלל להתרפק על עולמו הפנימי של הרשע. כן? הוא יודע מהו המקרה ומהו העצם ברשע. הוא יודע שחטאיו זה מצד המקרה, והטוב זה מצד עצמיותו. והוא מתרפק על חלקי הטוב שלו ושולל את הרע בדייקנות נפלאה מילימטרית, לא יודע, אחד חלקי מיליון מילימטר, כן? אף על פי שהצדיקים מכניסים, כן? אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, כן? וממילא נכנס גם רשע בכלל האהבה, יש לו מקום בליבי האוהב. אם אתה רואה חזיון כזה אצל אותם צדיקים שאמרנו בפסקה ו, אל תלמד, אל תוציא על הצדיקים האלה לעז. תיזהר, כל הפוסל במום הפוסל. Okay? יש איזה מין תחושה שהרב כאן עונה, תשובה, כאלה שתקפו אותו, כן? באותם הימים, תקפו אותו על כך שהוא מקרב, הוא מתקרב יותר מדי לחילונים, ויצא קול בגולה, עד כדי כך שאדמור מגור, במסגרת ביקורו פה בארץ, לקנות אדמות וכן הלאה, להקים מפעלים. אדמור מגור היה חובב ארץ ישראל גדול. הוא שמע כבר בפולין כל מיני שמועות על הרב קוק, שהוא מקרב את הרחוקים יותר מדי, מחבב את החילונים יותר מדי, איזה קולות יצאו בגלות הזה. והוא במסגרת הביקור שלו בארץ ישראל, שם לו למטרה קדושה וחשובה לברר את הדברים פנים אל פנים, הרב קוק. הוא בא ושאל אותו, שמעתי שאתה מקרב את החילונים יותר מדי. אבל לא, הרב גוגס, הרב מגור, אדמור מגור, עשה את זה כמובן בצורה מאוד מכובדת, כן? כדבר תלמיד חכם אל חברו, צדיק אל צדיק, ודאי, בזהירות מרובה, נתן לרב את מלוא האפשרות לסבר את אוזנו, וכמדומני שהוא סיבר את אוזנו, במשל נפלא שהוא נתן לו שם, לא משנה, כרגע. כן? אבל אולי היחידי הרב מגור, כן? זה אדמור. אדמור ביטא את זה בכבוד הראוי לאדמור, בין שני תלמידי חיים צדיקים. אבל רבים, רבים, עמי הארץ, כן? שהשליחו על הרב דברים לא פשוטים סביב הנקודה הזו. ופה הרב בעצם עונה. מה שאני מכניס רשעים בכלל אהבה, תדעו לכם שבתוך תוכי אני עושה את ההבדלה באופן מדויק לחלוטין. שום שבריר של רע לא מסתנן לתוך היכל האהבה. האהבה מאמצת, סופגת, מבררת, מזהה את חלקי הטוב בלבד. וכל מה שלא נופל תחת ההגדרה של טוב, על פי אמות מידה של תורה, על פי אמות מידה של אמונה ודבקות באלוקים, והכרת טובו, כל מה שלא נכנס תחת ההגדרה הזו, תצא בחוץ. הוא לא שם. תשכח מזה. הוא לא שם. לא שם. אז איפה זה נמצא? איפה נמצא כל השאר? מובדל. מה שבע הכבשות האלו אשר הצבת לבדנה? זהו. מובדל. כל השאר נשאר מובדל, זה הרע. ואותו הרע שנשאר מובדל, הוא נופל טרף מיד בידי כוח השנאה. וכוח השנאה גומר חשבון עם הרע הזה. אלו כל החלקים שלא ראויים לבוא בקהל. כל החלקים שלא ראויים לבוא בקהל. כוח השנאה מתביית עליהם אחרי ההבדלה הזו ומבער אותם מן העולם. לכן אמרנו לפעמים, אנחנו לא מסוגלים לעשות את ההבדלה הזו. הערבוביה של טוב ורע בנפשות הרגילות זה ערבוביה עצומה, והטוב והרע מעורבבים, כל מיני שעטנזים, כל מיני גרסאות של כלאיים, כל מיני בלגנים כאלה. צדיקים גדולים סיפור אחר. לכן הרב אומר פה לפעמים, אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת את הכל, ונכנס גם רשע בכלל האהבה, אין זה מגרע כלל משנאת הרע. אדרבה, היא מחזקת אותה. כל דבר נודע מתוך הופקו. כך אומר לנו המהר"ל בנצח ישראל. אני לא מכיר הרבה מהר"ל חוץ אולי מהפסקה הזו ועוד כמה פסקאות בנתיב התורה, אז לא תחשבו. רק אני זוכר שקראתי זה ואני מרבה לצטט את זה לפחות כמה פעמים בשנה, אבל אני לא... בכל אופן, שם הוא כותב, כמה שזכור לי, שכל דבר נודע מתוך אופקו, מתוך הגלות נדע את הגאולה, מתוך השחור נדע את הלבן, וזה מה שקורה גם פה. מתוך הטוב נדע את הרע. דווקא, מתוך שהטוב גומר את פעולתו, ביחס לזיהוי כל חלקי הטוב, נתן בו עיניו, ונעשה גל של עצמות. נתינת העיניים זה אותה נתינת ההתבוננות העמוקה של הצדיק, שמזהה את כל חלקי הטוב שנמצאים פה. שחלקי הטוב האלה יוצאים, הוא נעשה גל של עצמות. כל השאר, הרע כבר אין לו מאיפה לנוק. כן? כי הרי כל קיומו של הרע זה בגלל שהוא יונק מן הטוב. פעולת האהבה שעושה את הבירור הזה, היא לא משאירה שום מקום לקיומו של הרע. כן? הוא כבר לא יונק ולא שותה את הדם, כן? של הטוב. נגמר הסיפור. במדרגת האהבה אנחנו עושים את הבירור שבין הטוב והרע, ואז לרע אין שום זכות קיום מצד עצמו. כן.
זה כמו שבאורות התשובה, בפרק ב', תשובה פתאומית, כשאדם עצמו נפגש עם צדיק או עם מור גדול, אז הוא בעצמו
מתקיפו עם שבו.
זאת
אומרת,
זה
רק
הפעולה של הצדיק.
זה דוגמה. אז בכל אופן, זה משהו מאוד מיוחד ולא מצוי ולא שכיח. התשובה הפתאומית, אתה צודק, הוא אומר את זה שם, צורך העניין, מי שלא מכיר, לא נלמד עכשיו עבורות התשובה, אבל הערת הערה חשובה, ראוי להתייחס אליה, כי אתה אומר, לאו דווקא הצדיק, גם מי שמחובר לצדיק, מכוח של איזו השראה, הרב מדבר על התשובה הפתאומית, כעל תופעה שיש לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה, זה לא ברור איך זה קורה בכלל, הוא מרמז שם לעיבור נשמות, עיבור נשמות זה מצב מיוחד, אני לא חושב שכדאי לכם להתפלל על זה, אגב. אם הקדוש ברוך חושב שנכון לעשות, אבל זה לא הדברים שאנחנו מתפללים עליהם. זה לא הדברים שמתפללים עליהם. זה מצב מאוד מיוחד, שבו אפילו אדם פשוט מישראל, יכול להיות אפילו פשוט מישראל, מתעברת בו נשמת צדיק. זה איזושהי השפעה שבאה מעולם עליון, שמתערבת בסדרי הבחירה הרגילים, ואותו אדם, שיתכן שאפילו יכול להיות עם הארץ, לא עם הארץ ממש, אבל כן, משתדל, כן, עושה עבודה, כל שכן לומד תורה, אבל הוא לא בשמיים. ופתאום מתעברת הנשמה, איזו השפעה שמימית של איזו נשמה עליונה ששוכנת בעולם הבא, באיזה גן עדן עליון, והוא נכנס לו לתוך מערכת הבחירה שהוא נמצא בה, כמו איזה מין ברק שפוגע בפעמון, כן, ומתחיל לצלצל. ואז הבן אדם הזה מתעלה בבת אחת. הפתאומיות באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הטוב, זה מה שאמרת, מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. כל הבירורים האלה שבין טוב לרע מתרחשים בו באופן פתאומי למעלה מסדרי הבחירה הרגילים, מכל המהלך ההדרגתי שהוא שרוי בתוכו, ויכול לקחת לו עשרות עשרות שנים. פתאום, בח, משנה את כל סדרי הבחירה. אבל על זה הרב לא מדבר, זה הוא מתייחס, מקדיש לזה בדיוק שלוש שורות. אחרי זה הוא נוטש את המדרגה הזו, כן? והוא מתחיל לדבר על התשובה הדרגתית, לא בריקה יבריקה בקרבו, אלא מרגיש שהוא צריך להיות הולך ומטיב דרכיו, לאט לאט כובש לו את דרכי היושר, מתקן את המידות. כמה הגעתי כבר? 80 שנה הגעתי. פחות 80, כן? ולמד את עצמו 90 שנה, להתקשר יותר ויותר 100 שנה, עד שבא למעלה של זיכוך 120 שנה. זה התשובה הרגילה, וכל הספר נסוב על זה לאמיתו של דבר. יחד עם זה, לא לחינם הרב דיבר על התשובה הפתאומית. למה הוא דיבר על התשובה הפתאומית? אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל בתוך המהלך ההדרגתי, יש... טיפות של פתאומיות שנפלות על הבן אדם. יש מה שנקרא דליגות, שאדם פתאום מדלג, כן? זה מה שנקרא מקבל דעת. זאת אומרת, הפתאומיות והדרגתיות, יש ביניהם איזשהו יחסי גומלין מיוחדים מאוד. וכל אדם שקצת מתבונן על מהלך חייו, נכון, ברק אדיר לא מקבל, אבל ברקונים קטנים, אפשר לשים לב שלפעמים איזה משהו בועט בנו, מבחינה רוחנית, ומזיז אותנו קדימה. לא תמיד אנחנו שומרים על המדרגה הזו, יכול להיות שאנחנו יכולים לאבד את המדרגה, איזה הוא שוטה שמאבד מה שנותנים בידו, כן? יכול להיות מצב כזה. אבל אני חייב לומר, כל אחד מניסיונו, שיעורי בית, שיעורי בית, כל אחד יאמר לעצמו, לא לי, ובדי שלא לפני הכיתה. נשאל את עצמו, איפה קיבלתי דחיפה כזו? כן? אתם פלו לראות שזה קורה. לכן הרב מדבר, הוא לא אמר לי הרב, כן? לא עשיתי שאלת, כן, ליד קברו, אבל התחושה היא שכאשר הוא מדבר על שני סוגי התשובות, הוא רוצה לומר שמהלך התשובה הוא ניזון משניהם ביחד. נכון, מה שדומיננטי זה התשובה הדרגתית. אבל יש איזה טיבול, כמו תבלין, של תשובה פתאומית, שנכנס בתוך התשובה הדרגתית, ואנחנו זוכים להארת פנים. זוכים לעידוד, זוכים לאיזה כוח מסתורי שפועל בתוך העמל היומיומי שלנו ומקדם אותנו קצת. איך אפשר להכחיש דבר כזה? זה דבר ידוע. הרבה מעבר לסדר הבחירה הרגיל. מצד הסדר הבחירה הרגיל שאני על הפנים. אין? פתאום אני, הערת פנים. פתאום אני מוצא את עצמי באיזה מקום, באיזה תודעה הרבה יותר. מה קרה פה? התשובה הפתאומית. זה מתן בסתר, ריבונו של עולם עושה את זה בסתר, כן, כל המתן שלו בסתר, אנחנו לא מרגישים, אפשר לחשוב שאני יודע מאיפה זה בא, אפילו לא שימו לב לזה, כמו שאמרנו. זה מתן בסתר, ריבונו של עולם. זה המדרגה העשירית של הצדקה לפי הרמב״ם, כן, שלא יודע, לא יודע למי נותן, יודע שיודע למי נותן, אבל מי שמקבל לא יודע שהוא מקבל. כל כך מסתורי, כל כך, כן, כל כך בענווה, ריבונו של עולם עושה את הכל. נמצא בתוך צעדינו, בתוך דיבורינו. אנחנו לא מרגישים אפילו. אנחנו צריכים להתאמץ כדי לדעת שהוא מעורה בתוך המעשים שלנו. צריכים ממש להתאמץ, בהתבוננות, ברגישות. ריבונו של עולם. אנחנו מחכים אותו, הולכים בעקבותיו, כן? ואנחנו משתדלים באמת לדבוק במדרגה העשירית של חסד, באמת לעשות חסד, מבלי שנביך את המקבל וכן הלאה, מבלי שנדע אנחנו אפילו, אפילו עצמנו אנחנו, כדי שלא יהיה לנו איזו הרגשה של התנסות על אותו אדם שיזדקק לנו, למרות שהוא לא יודע מי הוא, אבל כל פעם שאני רואה אותו, אני מרגיש איזה מין כאילו יש לי בעלות עליו, הצלתי אותו, נתתי לו. עדיף שלא תדע, והוא לא ידע, ושלום ישראל, שם שמיים, נמר זה פה. בכל אופן, כן, יש איזה שאלה, זה... נשאר לנו שאלה שרב חוד יותר.
חוץ מזה שזה הרב הסן, הרב הסן זה דבר מאוד נדיר.
את הדבר הזה, הדבר הזה, כפי שהוא מגדיר את זה כאן. כן, זה עיבור נשמע. זה דבר נדיר. זה דבר נדיר. לא, לא, לא. אז אמרתי, זה התבלין של הפתאומיות, אבל זה לא... הוא לא מכיר בבת אחת את הטוב ואת הרע, והוא לא חוטא יותר. לא, לא דבר. כן? כל ההשגה שלנו פה, שאנחנו באים למכון מאיר, מה שנשמתנו מגלה לנו, מה שהקדוש ברוך הוא מעודד אותנו, זה פירור של פירור של פירור של מה שמדובר, כן? הרי כל אחד מאיתנו, למרות שהוא מקבל את הבונוס הזה ואת ההלוואה הנפלאה הזו, הרי בסופו של דבר הוא מציע את עצמו במהלך היום, שרוי בהרבה מצבים של בלבול. זה לא דבר פשוט, זה לא... אתה מדבר עליי, אני מכיר את זה שאתה מדבר, מה אני, לא הייתי שם. בעבר הייתי שם יותר, כן? כי אתה יודע, את ההלוואה תמיד מקבלים בהתחלה, שהלוואת מקום קוראים בית, הלוואת מקום. מקבלים את זה, אתה רוצה להקים מפעל, אז כדור שהוא מוטל הלוואה, כן? בעל הבית מלווה, כן? אז הלוואות הן מאוד חזקות, במיוחד בתחילת הקמת המפעל הרוחני. קדוש ברוך הוא נותן חבל הזמן, הכל פתוח. כמה הרב יוסי, אוריאל, חיפוי אווירי מלא. אתה מקבל את החיפוי, רק רוץ, צא. אתה נכון, זה תקופות מאוד מעניינות. זה תקופות שאתה מרגיש את המש על כנפי נשרים, כאילו קדוש ברוך הוא לוקח אותך על כנפי נשרים. כן? ועשה אתכם על כנפי נשרים ממש, זה יציאת חיפזון, זה סוג של... כן? החמץ לא מספיק, הבצק לא מספיק לחמיץ, כן? אתה מרגיש ממש חיפזון, שכינה, חבל לזמן. אבל אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים ש... מהר מאוד, כן? הזרם של החסד הזה, הוא, כן? הוא נתקל. היא המדרגה הבכירית שלי, ואז מתחילים ביאורים יותר מסובכים. אבל הזיכרון המתוק נשאר, זה כן. הזיכרון המתוק נשאר, ואדם ששבוי בתוך החוויה הפלאית הזו, אני אומר שבוי במובן חיובי, כן, מכיוון ששמע את הניגון הזה פעם אחת, כן, הוא אחרי זה כל הזמן עורג לשם, גם בימי הנפילה, מה שנקרא בימי השנאה, כמו שקורא לזה בעלי שיעור, ימי האהבה, ימי השנאה, הזמן יש נרגיש יותר טוב, כן, גם בימי השנאה, כביכול, שאדם מרגיש, לא הולך לי, שום דבר לא זה, המוח סתום, הלב אטום, זה, אתה זוכר את הדבר הזה. לפי עוצמת החוויה של התבלין הפתאומי, כך אתה, גם בימים הקשים, אתה זוכר מה היה. אתה כל מיני עורג ושואף, זאת אומרת, אתה פשוט אסיר תודה, אתה פשוט אסיר כפשוטו, אתה אסור כן? אתה קשור בחוויה הזו. אתה חפש את הכל הזמן. כן? מיום שהגעתי לפה לפני 30 שנה ועד היום, אני לא יכול לשכוח את זה. לא יכול לשכוח. אני יודע שכל ימי, עד הנשימת הפי האחרונה, כן? אפי שאין אפוטרופוס, ואנחנו יודעים אפילו יוחנן כהן גדול, נעשה מין בסוף ימיו, אבל עד כמה ש... לא יעזור שום דבר. החוויה הזו, תשבוי בה. נגמר הסיפור. לא משנה, אין תיפול. אתה יכול ליפול 10 פעמים. לא משנה מה שיהיה. אל נתקן. חייבים לחזור לנקודה הזו. ככל שיותר ממלאת אותך בתחילת התשובה, ככל שאתה זוכה לה באופן יותר עמוק, כן? זהו, זה נגמר, זה נגדי תמיד. כל מה זה נגדך, תמיד. זה נגדך, וזה משרה עליך, ואתה משתדל לכוון את המבט לשם, ולתת לזה לפעול עליך, וזה משבח את כל תהליכי הבחירה שלך. אבל גם זה, אתה לא נפח לאדם שלם פתאום. הוא מדבר פה על מדרגה, זה לא... לא יודע שם איזה, פתאום איזו התערות רוחנית, זה לא, הוא נפח אדם אחר לגמרי, אדם. מה זה אדם אחר? אדם אחר, נקודת הרצון שלו משתנה. לגמרי, באופן קבוע ותמידי ועקבי. הוא נפח לאדם אחר מצד הרצון. זה לא שהוא חווה איזו חוויה כזו או אחרת, חלקית. חוויה היא בעומק הרצון. הוא משתנה, הוא מתהפך לחלוטין. זה מדבר. שוכר? זה הכי נדיר. זה הכי נדיר. יש עוד שאלה על הדברים? אף על פי שלפעמים, אהבת הבריות מקפת את הכל, ונכנס גם רשע בכלל אהבה, אין זה מגרע כלל משנאת הרע. עד רבה. לא שלא מגרע, עד רבה. כן? היא מחזקת את שנאת הרע. כן? למה? שעבר רב עשה את החשבון. כן? בוא ותבין איך זה מחזק את שנאת הרע. כדי להבין איך זה מחזק את שנאת הרע, קודם כל תבין מה אוהב, אוהב ברשע. רק אחרי שאתה יודע מה אוהב ברשע, תבין למה מתחזקת שנאת הרע. בוא ותבין למה הוא בכלל נכנס לתוך ליבו של הצדיק, הרשע הזה. שהרי ודאי, לא מצד הרשעות של הרע הוא נכנס בכלל אהבה. למה הרב אומר הרי ודאי? אם אתה מבין מה זו אהבה, אז ודאי שאהבה אוהבת רק את הטוב. הרי ודאי, לא מצד הרע הוא נכנס בכלל אהבה. רחצו רק לכם וישענו תחת העץ. אהבה היא יוצרת, כמו שאמרנו, היא עושה את ההבדלה בראשית התייחסותה לתופעות המעורבבות של טוב ורע. אתה מבין מה זו אהבה? ודאי שהאהבה מחזרת רק אחרי חלקי הטוב. ומצד זה הרשע נכנס, מצד חלקי הטוב שבו. כן? הבט לברית ואל תפן ליצר. זה מה שהאוהב האמיתי אומר. האוהב האמיתי הוא מביט לברית שיש לריבונו של עולם הבריאה. כן? איך כתוב שם? עד שהוא מתעלה לעצם האהבה האלוקית את הברואים, שבראה כל היצורים שהיא מחיה אותם בכל עת. האוהב הוא מגלה את נקודת הברית. נקודת הקשר העמוקה והפנימית שהקדוש ברוך הוא מחובר עם הבריאה, מצד הניצוץ האלוקי שהוא הניח בכל נברא ונברא. זה ראשית היחס של האהבה לבריאה, מצד הנקודה האלוקית שבכל נברא ונברא. Oh, אם כן, מכיוון שהרי ודאי לא מצד הרשעות של הרע, הוא נכנס בכלל לאהבה, לא מצד המקרים של רשע, לא מצד מקרב וחטאיו שמתאפשרים ולחטאים, שמתאפשרים מצד הבחירה החופשית. ודאי שלא מצד זה הוא אוהב אותו. הצדיק הוא חי בפנים, הוא לא בחוץ. כל נקודת המבט שלו זה מבפנים החוצה. מכיוון שנקודת המבט שלו זה מבפנים, הוא מזהה את הנקודה הפנימית של הזולת. או, על זה הוא מתביית. לא מצד הרע הוא נכנס בכלל אהבה, אלא מצד החלק הטוב שבו. ואם אתה מתפלא איך נשאר ברשע הזה טוב, ישיב לך הצדיק האוהב האמיתי, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. כן? איך ראינו בפסקה ה', כן? הפסקאות פה קשורות זו בזו, משפיעות ומקרינות זו על זו. כן? לכן קשה קצת להבין את הדברים בלי סייעתם, הפסקאות הקודמות. אבל כבר פסקה ה', הוא אמר לנו באמצעה של הפסקה, אין לכם זה לפניכם, עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוקי שנכנן בו האדם בכללו וכוננו בו כל עם ולשון. וגרעין קודש זה ירומם את הכל. זה נקודת המוצאה של האוהב כשהוא מתבונן על המציאות. תכף ומיד הוא מתחבר ונאחז בגרעין הקודש ובבריאה. ומשם הוא מחדש פני אדמה. משם, מהגרעין הפנימי הזה, הוא בוחן את המציאות. ואז יוצא לו ההבדלה שהוא עושה כאן ביחס לרשע. הוא מתחיל, אם כן, אומר הרב, משם. אלא מצד חלק הטוב שברשע. מצד זה הוא מכניס אותו בתוך אהבה. אלא מצד חלק הטוב שבו. שאהבה אומרת, משפטה של אהבה אמיתית, אומרת שאותה נקודת הטוב או חלק הטוב הוא נמצא בכל מקום. וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, החלק הטוב זוכה ליחס הראוי לו, קרי, אהבה, מה קורה לרע? הוא מוגדר. פעם ראשונה שהוא מוגדר כרע, כי רק הטוב מגדיר את הרע. צריך לדעת, הסיבה שאנחנו עדיין, כל אחד לפי מדרגתו, הסיבה שכל אחד מאיתנו לפי מדרגתו עדיין עושה את הרע, זה בגלל שהוא לא יודע שהוא רע. למה הוא לא יודע שהוא רע? כי הטוב לא יתעורר בו במידה כזו שמגדירה את הרע. עדיין הרע לא מוגדר כרע. כי רק הטוב מגדיר אותו. בעולם יחסי, הטוב מגדיר את הרע. וככל שהטוב מתעורר בתוכנו, ואפשר לראות את זה, כל אחד ישים לב שוב, כן? תמיד חשוב לקשר את הדברים לעצמנו, כן? זה חלק מעניין של חשבון הנפש, כן? שאנחנו מסתכלים, כן? על רצון התורה, רצון הבורא, ואנחנו חוזרים לעצמנו ובודקים איפה אנחנו. כל אחד ישים לב ויראה שיש דברים שלפני חודש לא נחשבו בעיניו כרע בכלל. והיום, אחרי שעבר עליו חודש של לימוד מעמיק, חודש של התבוננות פנימית, חודש של עבודה על המידות, פלא פלאים. הוא לא מבין איך לפני חודש הוא עשה את המעשה הזה בכלל. מה, הייתי כזה פושע? כזה עבריין? כזה חדל אישים? איך יכולתי ככה להגיד? איך יכולתי לדבר בצורה כזו? אחרי זה לשון רע. ומה היה לפני חודש? לפני חודש חשבתי שדבריך ישרים? לא הייתי בכלל ש... לא השקפתי על הדיבור שלי מנקודת הטוב. אבל אחרי שהתעוררתי לזה, כי למדתי לחיות לשון הרע, כי התבוננתי בצורת דיבורו של הרב ביגון, וראיתי איך הוא נזהר בלשונו, ולא יוצאת מילה רעה מפיו, ואפילו שהוא מדבר על תופעות מורכבות ולא פשוטות, רוממות אל ביגרונו, ורוממות הבריאות ביגון, כל כך הושפעתי, הנפש לי הושפעה. פתאום אני מתבונן על הדיבור שדיברתי, ואני אומר, פשע, עבריין, זו עבירה איך שדיברתי. ויח אותו לבבו, הלב מכה בך. זה דבר נפלא. הטוב יתרומם. בחברה המערבית, הרבה פעמים מצערים לצערינו, מכיוון שנותנים לגיטימציה, כן, למעשים, לא קוראים לרע רע. אדרבה, שאתה בא ואומר על זה שזה רע, צוחקים עליך. צוחקים, היו מצחקים על... על לא, תחקתי שהם מצחקים עליו. נותן צדקה, מצחקים עליו. אתה אומר שזה טוב, זה רע. זה רע. מה שאנחנו עושים זה טוב. זה טוב. אפשר להגיע למצב שניאוף, שגזל, ששנאה, של קנאה, זה לוקסוס, זה כיף, זה טוב, זה אמות מידה חברתיות. כי אין את ההקרנה של דעת תורה, הטוב הפנימי כבוש, לא מתעורר, ואז הוא לא יכול לשלול את המעשים האלו, כי הוא לא מבדיל אותם והוא לא מגדיר אותם. שאין את ההיפוך של אותם הדברים, אותם הדברים לא זוכים להגדרה שלהם. זה מה שהוא אומר כאן. אז אחרי שכבר סימנו את כל חלקי הטוב, והם בידינו, מרוכזים היטב בתודעה של האוהב, בהרגשתו הפנימית, כיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה, אז כוח השנאה שבנפש, יש לו את סימון המטרה שלו. נשארה השנאה, בשביל זה הוא נועד. בדיוק בשביל זה הוא נועד. הכוח הזה שנמצא בתוך נפשנו, לשם מה הוא מצוי? הוא מטטה כבישים. הוא מנקה את הפסולת. הכוח הזה מתעורר רק כאשר הרע מסומן בדייקנות. אוהבי השם, שנאו רע. רק את הרע. נשארה השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. אין? ברורה וגמורה, מפולשת, בהירה מאוד, בלי שום תשטוש, בלי ערבוביה. זהו. החצו רגליכם, זה החלק החיצוני שלכם, ישענו תחת העץ, זה החלק הפנימי שלכם. מצד הרע שבכם, רחצו רגליכם. מצד הטוב, ישענו תחת העץ. עכשיו אני זן, הוא מפרנס, הוא מזין אתכם, מצד הטוב שבכם. אתם ראויים לאכול אצל שולחני, אתם ראויים עכשיו להיות תחת צל קורתי, כי על כן באתם בצל קורתי מצד הטוב. אני מפנק את הטוב שלכם. הנפש אשר עשו בחרן, אני מתעסק עם הנפש שלכם, שכלואה בפנים, ששבויה בתוך הקליפות, רחצו רגלכם, תחילת הזיכוך, והזיכוך הולך וממשיך מתוך דיבורי אמונה, אשל, אכילה, שתייה ולינה, הן במובנם הרוחני, הן במובנם גשמי. וכך הוא מחלץ את הנפשות האומללות האלו, מתוך השבי שלהם, כן? מציל אותם, מעלה אותם מחוץ לקליפות. יש שאלה. מה? יש שם שאלה. הרחוק מהמשפחה וחברים בתור חוזר בתשובה. האם צריך למחות בפני המשפחה או החברים על אבונות כלשהם מצידם? חס וחלילה. חס וחלילה. בשלב הראשון, מה שאנחנו דיברנו כאן, אנחנו מדברים על הבדלות, כן? בעיקר על הבדלות. אני מעדיף להשתמש בביטוי של הבדלות, ולא בהפרדות, ולא בהתנתקויות, ולא בניקור, וקל וחומר, דברים אחרים. קודם כל, הבדלות. אנחנו צריכים, אין דוגמה פשוטה לזה. יש הבדלה, כל אחד יושב על כיסא משלו. אתה יושב על כיסא משלך, אתה יושב על כיסא משלך, כל אחד יושב על כיסא משלו. שולחנות מובדלים, זה, הכל פה מובדל. תשימו לב בתוך המבנה הזה. הכל פה מובדל. תראו לעצמכם שהעמוד הזה היה מתחבק עם העמוד הזה. שאני רחם, כל הבית היה נופל. צריך עמוד פה, צריך עמוד פה. זה כל... יש פה הבדלה. כן? אנחנו מדברים על הבדלות שיאפשרו, כן, גם למשפחה. אבל זה לא מילה גסה להגיד בעיקר לנו, כי אנחנו עכשיו פה, אנחנו במרכאות בבעיה. אדם שחוזר בתשובה הוא בסוג מסוים של בעיה. הוא צריך לקבוע את היחס שלו מחדש כלפי המציאות. כן? הוא משנה. כן? כך כתוב שכל המשנה ידוע לתחתונה. כן? סדרי הבית הולכים כרגיל, פתאום אתה משנה. אתה פועל אחרת. כן? אז אתה צריך לפתור לעצמך במרכאות את הבעיה, אבל לפתור אותה בצורה נכונה. לכן דיברנו על ההבדלות. ההבדלות, כן? עניינם, זה ליצור מערכת יחסים שתאפשר, קודם כל, לי, כבעל תשובה, להתקדם במהלך שלי. אם ההבדלות הן משאירות אותי עדיין בתוך המרחב העברי, בין העברי המחשבתי, אני עדיין בשיח המחשבתי, כן, שיפיין את חיי הקודמים, בין הצד הרגשי, הדמיוני, המידותי והמעשי. אם לא יצרתי הבדלות בכל התחומים האלו, אין לי אפשרות לנצל את המומנטום שנכנסתי אליו. אין אפשרות. אני כבול. תופסים אותי, לוקחים אותי אחורנית. סליחה, אני מתנצל בפני המשפחה שכך אני מדבר. תופסים אותי, לוקחים אותי אחורנית. אחורנית ביחס לקדימה שלי. אני עכשיו לא בא להוכיח. לא בא להגיד אבונות ובלגנים. כן? אל תדון את חברך עד שלא תעמוד במקומו. זה סוגיה אחרת. אנחנו מדברים כרגע, אז בואו קודם נוציא מהלקסיקון את העניין של למחות בפני המשפחה, לבונות. אנחנו נדבר על זה עוד מעט כמה מילים גם. אבל קודם כל, ההבדלות שיאפשרו לי לסגסג. הערוגה הזו, כן? השתילים נדחפים זה בזה יותר מדי. יש צורך ליצור מרחק. שלא תהיה ניקה שלילית. שלא תהיה יניקה שלילית בין הצמחים. אני כרגע לא יכול לנוק חלק מן הדברים שמושפעים עליי כאן. הורים יקרים, אין לי בעיה איתכם. אתם מתוקים, אני אכבד אתכם. זו דרככם, זו מדרגתכם, זו השגת עולמכם, זו התרבות, זו המחשבה. בסדר. בסדר. צריך ברור. יש דברים שהם בניגוד לדעת תורה. בסדר. אני לא דן אתכם כרגע. אני יוצר הבדלות. כדי שפה יהיה מערכת יותר מכובדת. כן? גם מערכת שתאפשר לי לכבד אתכם, תאפשר לכבד אותי. זה השלב הראשון של בעל תשובה. ההבדלות. עכשיו, כדי שזה ילבש אופי יותר מעשי, ושוב, אני לא בא להגיד מה לעשות, כל אחד את העניין שלו, אבל כדי שגם ההדרכה הכללית תישא אופי יותר מעשי, לצורך העניין, ההבדלות הן הבדלות גיאוגרפיות. ההבדלות, באמת הבדלות גיאוגרפיות, הבדלה גיאוגרפית היא הבדלה שמאפשרת לי להתרחק מספיק מההשפעה מעשית שמתחוללת במקום הזה. ההבדלה הגיאוגרפית יכולה להיות צורך העניין. אפילו היסגרות בחדר אצל אדם אחד, אצל בעל תשובה אחד, אני בבית, אבל בחדר, אצל בעל תשובה אחר, בחדר עם דלת פתוחה, אצל בעל תשובה אחר, ישיבה בסלון, בשעה שלא רואים שם טלוויזיה, אבל בסלון, הוא יושב בסלון, זה המרכז של חיי המשפחה, אבל לא בשעה שם טלוויזיה פתוחה. אמא נמצאת בסלון, אבא נמצא בסלון, האחים בסלון, ואני בסלון. אצל בעל תשובה אחר, לא אומר. זה לא מתאים לכל אחד. יש בעל תשובה שצריך להיסגר בפנים, תוך החדר, חזק חזק, עם מוזיקה חזקה של דוסים, כן? בספר רואה את התשובה פתוח, כן? והוא חי את חייו שם, כן? בשעות הקרובות. ויש אדם, בעל תשובה שבליל שבת, הוא יושב עם המשפחה בשולחן הכללי, ותתפלו, יש בעל תשובה שאצלו ההבדלה, זה לשבת בשולחן הקטן שבמטבח, ששם אוכלים את סעודות החול, והמשפחה יושבת בחדר, כן? בסלון ואוכלת. יש כל מיני דברים. ההבדלות האלה משתנות לאדם לאדם. אדם צריך לדעת את המקום שבו נמצא, מה נחוץ לו. מה נחוץ לו כדי שיוכל להמשיך ולהתפתח. זה הבדלות גיאוגרפיות שנוגעות למקום ולזמן. ויש הבדלות שהן יותר פנימיות. הבדלות של מחשבה. להיפגש עם מחשבות של השני. להיפגש עם מחשבות שלו. להיפגש עם סערת הרגשות שלו. איך הוא מביע את ההתרגשות שלו מטיול בטורקיה. יש בעלי תשובה שאסור להם לשמוע את ההתלהבות הזו. זה מלבה בהם. זה מעורר בהם כל מיני נקודות סמויות של העבר שלהם. אסור לך לשמוע איך הוא התרשם מההופעה של פינק פלויד, או של האבנים מתגלגלות שהוא היה... אסור לך לשמוע את זה. זה לא טוב. כי אתה, זה מתעורר אצלך. ואתה פתח ומיד מדלג מקצה אחד לקצה השני של הכדור, ומי יודע איפה אתה כבר נמצא. יש אנשים כאלה, יש בעלי תשובה כאלה. יש בעל תשובה שאין לו בעיה לשמוע, שאחיו היה במשחק של מכבי, והוא יספר על המשחק, ואיזה משחק זה היה, כל שנייה זה היה עונג, לא משנה, כן? למרות שזה לא הערך הכי גבוה בעולם, אבל הוא יכול לשמוע את זה, אין לו בעיה. יש בעל תשובה שאסור לו לשמוע את הסיפור הזה. אסור. וכך הדברים הולכים, הולכים, ההבדלות הולכות ומתפתחות על פני כל מרחב ההשפעות. מעשיות, מחשבתיות, רגשיות. אני יודע, זה נשמע לא פשוט, נשמע לא קל. אתם יודעים מה? לפעמים אי אפשר לעשות את כל ההבדלות בעת ובעונה אחת. אז כמו חובש, שמחליט לאיזה פצוע לרוץ, אנחנו נחליט איזה הבדלות נעשה קודם כל. יהרג ולעבור! שלוש שבתות, עכשיו אני בישיבה. יהרג ולא יעבור. אני עכשיו זורק את הפלאפון. יש אדם שיחליט כך. כל הזמן מטרטר לו הטלפון מהחברים שלו. זה מהבסטה של הוותיחים, וזה מהגלשנים שם בחוף מכמורת. כל אחד מתקשרים אליהם. הוא זורק את זה. פלאפון? לא בשבילי כרגע. נקודה. לא שייך. אני יוצר מיסוך של השפעות. כן? של שיחות נכנסות. יכול להיות. זה מבחינתי הגבול האדום. יחד עם זה, אני לא אמנע מדברים אחרים. לא אמנע מדברים מסוימים. כן, אני מגיע הביתה, לא אכפת לי להיפגש עם פלוני, עם אלמוני, בבית הוריי. אני זוכר את עצמי לפני 29 שנה. אני בעל תשובה צעיר, הייתי פה בשנה הראשונה, אולי בחודשים הראשונים שהייתי פה אפילו. אז מאוד הייתי, הרגשתי רצון עז להיפגש עם החברים שלי בקיבוץ. ולא הייתי זהיר, הייתי נפגש איתם בתוך החדרים שלהם, עם האשן של הסיגריות, לפעמים יותר מסיגריות, והיא המוזיקה השחורה, כן, כל זה. אני יושב שם בפניהם, החבר'ה בשלהם, מה נחמד, כן, נחמד, כיפה על הראש, קצת זקן, פה שם, מסתכלים, וואלה, בואי נאחי, יש לך אור בעיניים, בואי נצפר, צפר, אבל עם כל זה, אתה עדיין שם. הרגשתי שזה לא טוב, הייתי יוצא משם, חוזר הביתה, מרגיש, ככה, חוזר לישיבה, אחרי צריך לשקם את עצמי עד יום שלישי, כן? עד יום שלישי צריך לשקם את עצמי עכשיו, כן? והגעתי עם מסקנה שתראה, לוותר על המפגשים החברים, אני לא רוצה. אבל אני אפגש איתם בית הוריי. לא אכפת לי. ולא סתם אני אפגש, אני אגיד שיעור תורה. לא, לא שיעור תורה, יהדות, מחשבת ישראל, מה שנקרא לי. מחשבת יהדות, מחשבת יהדות, מחשבת ישראל. מחשבת ישראל, שעה כזו וכזו, בדרך כלל לפני סעודה שלישית, חבר'ה מגיעים, יאללה, תבוא לאבטיח, תבוא לפיצוחים אצל זה בבית, כן, זה. מגיעים, שישה, שבעה חבר'ה. הייתי מכין קצת דברי תורה וזה, מדבר. הייתי גומר את השיחה, מרגיש בענני. עשיתי הבדלה מתאימה. עצם הקביעה שזה לא יביא איתם, וזה לא יהיה סתם איזה משהו חסר, חסר כיוון תרבותי משמעותי. שמיעת מוזיקה, כישושים, פטפוטים, בנות. לא, בבית הוריי, גם הבנות יכולות לבוא. ישבו סביב השולחן, פותחים אבטיח על הסכין, פיצוחים מכל הבעל היד, אבא שלי ברוך השם יודע להערך כמו אברהם אבינו בשעתו, ברוך השם. מי שבא אצלו בבית רעב ככלב, יוצא באמת שבח ועל הזמן. ברוך השם, הכל נמצא. תקרובת, נפלא. יושבים, לומדים תורה. אני יושב, שולחן, שונה, יושב, כן, יושב בראש שולחן, יושב בצד שולחן שונה, יושב, לומדים. שואלים שאלות, אין שום בעיה, אבל התוכן הוא תרבותי. הבדלות נהדרות. נגמר השיעור, סעודה שלישית, בעננים, פלאי פלאים. ואז אני באמת הצלחנו להביא, ספרתי את זה בסיפור, באהבה ואמונה, הצלחנו להביא את הרב צוקרמן לשבת. זה היה חבורה אגב, כן? היום שמסתכל, אני מתפלא, איך בכלל הצלחנו להיכנס שם בצריף הילדים, 26, מבני גילים, בני גילים, לא רק בני גילים, אבל שמגיל 19 עד גיל, כן, אני זוכר בדיוק, עד גיל 30, משהו כזה, 26 חבר'ה, הצלחנו לאסוף. אבל זה היה על רקע הזה, כי הם היו בשיעורים, בדרך כלל בשבתו, שהיינו באים, הם היו באים לשיעורים בשבוע השלישית. אחרי זה אמרנו, כן, בואו, אתם רוצים עוד פי כמה וכמה מזה, בואו. הצלחנו לאסוף כ-26 חבר'ה שהיו שם באותו אירוע. ואז הבאנו את הרב צוקרמן. אז היה משהו חבל. יוצא מגדר רגיל. אבל ככה היינו עושים. זאת אומרת, מתוך לימוד, כן? ניסוי ותהייה, למדנו ליצור את הגבולות. חלק מהגבולות, אני חייב לומר, היו קשיחים מדי. עד היום אני חושב ככה, שהיו קשיחים מדי, ודברים שיצרו להתרחקות יבשות, הייתי אומר. כן? אנחנו נמצאים עדיין אותו כדור הארץ, אבל היבשות התרחקו. כן? וזה דברים שגרמו בעצם לחוסר איחוי של זאת אומרת, קשרים זיימים שהם כאילו לא רלוונטיים מבחינה מסית, לא מתרחשים, נקרא לזה כך. אבל אני חייב לומר, גם הקשרים האלו, כן, בני כיתה, עם כל... שאני פוגש את האנשים האלה היום, כל מיני הזדמנויות, כן? בר מצווה, שזה, נדע, זה ילד, ילד שגדל, כן? של אחד מהחברים שלי, או להבדיל הלוויות, השני רחם, או פגישת מחזור, כן? בקיבוץ. המפגשים, כאילו מעולם לא נפרדנו. מעולם לא נפרדנו. משהו חם ואמיתי נשאר. אבל הקשר המעשי, אני חייב לומר שהוא ירד לרמות קרוב לאפס. קרוב לאפס. כן. אבל בסדר. בכל אופן, תורת ההבדלות היא תורה מעניינת, מורכבת והכרחית. אחרת לא נוכל להתקדם. קראנו לזה מומנטום. לא נוכל לנצל את התנופה הפנימית שזכינו לה בחסדי השם יתברך, בפרק זה של חיינו. אחד בגיל 18, אחד בגיל 19. לא כל העיתים שוות. אתה לא יכול לבוא ולומר לעצמך, אני לא אעשה הבדלות, אני אתן, כן, לעצמי להתחכך שמה, כן, ויהיה בסדר. לא. השער יכול להיסגר. אתה יכול לאבד את כל החום הפנימי. האיש הטבעית של הקודש יכולה לכבוד בשלב הזה, ותיכנס לעמדה גנוזה. נסתרת. מי יודע מתי זה יתעורר שוב פעם? אנשים שעזבו את ה... שהתחילו לחזור בתשובה וחזרו בהם, כן? זה אנשים שחלקם לא זכו מעולם לחזור בתשובה עוד. במובן הרגיל של המילה. יראו תשובה, יתכן שהיה להם, וכו'. אבל לא זכו. ואחרים נדחו מן הקודש 10 שנים, 8 שנים, 7 שנים, וחזרו לאחר מכן, במקרה הטוב. זה לא דברים פשוטים. צריך להיזהר. לכן, הכרח לדון בסוגיה הזו של ההבדלות, כל אחד לפי עניינו כמובן, בזהירות מרובה. ולכן, זה שלב אחד של התשובה. שלב השני של תשובה ביחס למה שהוא שאל, מה ששאלת עידן, בקשר לתוכחות ולהערות, כן? הכלל הנקוד בידו, כמו שאמרתי מקודם, שם חזל, אל תדון אדם עד שיגיע למקומו. עכשיו, מה זה נקרא להגיע למקומו? איפה הוא נמצא מצד היכולת שלו להכיל, לעכל, לעכל את הדברים שאתה מדבר. זה שאתה נמצא באיזה תנופה, זה לא אומר שהשנים הבין אותך. בכלל לא. איפה הוא מצוי? מבחינת התודעה שלו. איפה הוא מצוי מבחינת ההתנסות שלו? באיזה שלב הוא נמצא של ראי נתתי לפניך את הטוב ואת הרע? אולי יש דברים, אגב, שהוא היה מאוד שמח לדעת, הוא פשוט לא יודע. ואם תגיד לו, ישמח, גם זה אפשרות, אבל אתה צריך לבדוק. אתה צריך לבדוק. אתה לא יכול לזרוק לחלל להעביר איזו אמירה שאין לו כלי קיבול לקבל אותה בכלל. מה זה שייך? וחוץ מזה שאין לך זכות לבקר לא את אבא שלך, ולא את אמא שלך, כן? ולא את אחיך הגדול, וגם את אחיך הקטן. יש לו גם חיים משלו, יש לו גם מהלך משלו, יש קצב התפתחות, בין 5, בין 10, בין 13, 15, 18, 20, 30, כל גיל, כל תקופה, כל מהלך שאדם מצוי בו זה עולם ומלואו, יש בו תנאים מורכבים ביותר, ואתה לא יכול להשפיע אם אתה לא משכיל אל דל, אתה חייב להשכיל את מצבו, כן? משכיל אל דל, השם ימלטהו ביום רעה. אתה לא יכול לבוא ולהתפרץ אל תוך המציאות עם איזו תובנה ולצעוק ברחובות אתונה, מצאתי, מצאתי. מי מבין מה אתה מדבר בכלל? אז מצאת את חוק המשקל הסגולי בתוך האמבטיה, אתה כולך נלהב, כן? בעיניך רוחך אתה כבר רואה, כן, את ההנדסה שלך הולכת ומתפתחת ומושיעה את האנושות בכל ההמצאות טכנולוגיות נפלאות. אבל מה אתה צועק ברחובות אתונה, מצאתי? מישהו בכלל מבין את מה שאתה מדבר? ישבת באמבטיה והסבון, אני יודע מה, צף, ירד, צף, ירד. מצאת את החוק. אבל מי מבין אותך בכלל? דברים שזכית להבין. מתוך העמל האדיר, מתוך התבוננות בלתי פוסקת. כן? חכה רגע, הציבור שם בחוץ. לאן הוא הולך בכלל? הולך לשוק, לקנות עגבניות. עכשיו אתה צועק לו, מצאתי? את חוק המשקל הסגולי? לאט לאט, תסתכל בדיוק. כן? באיזה מצב נמצא חברך? טוב, הלך לשוק, גמר לקנות עגבניות, חוזר לביתו שמח. יושב ארוחה, אוכל את ארוחת הבוקר, אני נוח, שמח. עכשיו ארכימדס יקירי, תאמר לו, צדיק, תרתי לשמוע חידוש? מצאתי חוק נורא מיוחד באמבטיה. הוא נינוח, סקרן, מוכן לשמוע לך, דבר. תן לו איזה משל יפה, תחזור איתו לאמבטיה, תדגים לו את מה שראית, תסביר לו את המשמעויות. אתה רוצה להסביר לו מה זה צונמי? אתה לא יכול ליפול עליו עם נוסחאות הנדסיות. תראה לו צונמי בתוך האמבטיה, תראה לו, כן, מה זה צונמי, מה זה צונמי שתוצאה מרעידת אדמה, מה זה צונמי, מה זה גלים, גלי רוח, תסביר לו בתוך האמבטיה מה זה, כן, קח את המייבש, תעשה על המים, איך הגלים מתרוממים, אתה רואה, זה נקרא גלי רוח, אתה רוצה להסביר לו צונמי, אני יודע מה, כן, תבקע משהו מלמטה, וכתוצאה מזה יהיו גלים, זה נקרא גלי עומק, תסביר לה, הבנתי, וואי, הבנתי מה שהמדענים מדברים, מנוסחאות וספרים, הבנתי בקלי קלות, בתוך האמבטיה, הכל מובן, 100%, מצוין, צא איתו לרחוב אחרי גשם, או בזמן גשם שוטף, תראה לו איך המים יורדים במורד הכביש, תסביר לו תופעות נפלאות שמה, תופעות נפלאות, על שטף המים הפשוט הזה, אתה יכול להסביר לו תופעות, אבל אתה לא יכול לתפוס אותו במצבים לא מתאימים, זה לא שייך, אילו היה לי כוח, הייתי יוצא לרחוב וצועק, שבת היום לשם, אילו היה לי כוח, אבל מי מבין את הצעקות האלה? מי מבין את הצעקות האלה? שבס, שבס, שבס. מי מבין את זה בכלל? בסדר, תזמין אותו אל ביתך, אני יודע, תפוס את החייל שם בקצה השכונה, בבודקה שם, בליל שבת, רחוק מהחברה שלו, רחוק ממשפחתו, ככה באיזה ליל קיצי כזה, כולו רגוע ונינוח, שלב. תבוא, תעשה לו קידוש. תגיד לו שבת שלום. באותו זמן תסביר לו מה זה קידוש, מקדשים את השבת, נותנים לו חשיבות, כל דבר שאנחנו נותנים לו חשיבות, אחרי זה הוא גם משפיע את טובו עלינו, זה העניין של קידוש, או, עכשיו הוא פנוי לשמוע, אבל אתה לא יכול לתפוס אותה בדיסקוטק, או בשעה שהוא כולו טעון באנרגיות של חולין, זה לא שייך, תפוס אותה מתאים, מתאים, ואז הוא יודע לך, מילה אחת כזו שאתה אומר לו במצב כזה, היא שווה 1001 שיעורים, בזמן לא מתאים. לכן, בעניין הזה של השפעה והתמודדות עם הרגלים ביתיים, כן, של מעשים, מחשבות, מידות, התנהגויות וכו', ככלל צריך מאוד מאוד להיזהר כשמדובר בכבודם של ההורים. דבר שני, צריכים לשפוט ולשקול היטב היטב, כן, את מקומם הנפשי, הרוחני, ולפי זה לקבוע באיזה דרכים להשפיע. אם בכלל, בכלל כדאי שבעל תשובה יתרכז יותר בגיבוש האישי שלו, שלא יהיה בבחינת נאה דורש ולא נאה מקיים. קשוט עצמך ואחרי זה קשוט אחרים, זה כלל גדול. עוד אישה. טוב, את הפסקה הזו גמרנו, נעצור כאן. רק את הדפים אני אקח.